אוקיי. בפעם הקודמת התחלתי את הראייה, מה שקאנט קורא הראייה האונתולוגית. התחלתי את מה שקאנט קורא הראייה האונתולוגית, ואמרתי שזאת בעצם ראייה שלפחות מתיימרת להיות טיעון שלא מבוסס על הנחות. טיעון שבעצם יוצא אך ורק מתוך הגדרות. אתה לא צריך להניח שום דבר, ובמין איזשהו סוג של הוקוס פוקוס, יוצאת לך המסקנה שיש אלוקים. זה, כן, קיבל ביקורות קשות מקאנט, וכמובן גם לפניו וגם אחריו, על עצם ההוקוס פוקוס. לפני ששמים את האצבע, מה אם בכלל בעייתי בראייה, יש פה איזשהו אמירה שזה לא ייתכן, אוקיי? אז, אבל זה בעצם היומרה של אנסלם. אני חושב שדיברתי קצת על המשמעות של ראיות אונתולוגיות או של טיעונים אונתולוגיים, כמו הקוגיטו של דקארט, כן, אני חושב משמע אני קיים, וכל מיני טיעונים מן הסוג הזה שמנסים להוציא טענת עובדה מתוך אנליזה של הגדרות בלבד, אבל זה מה שאנסלם מנסה לעשות. התחלנו בקריאה של הפרק השני של פרוסלוגיון, זה הראשון מתוך שלושה פרקים שעוסקים בראייה הזאת, והסברתי שכל משפט בפרק הזה יש לו תפקיד במהלך הלוגי של הראייה. זה טקסט שבנוי בצורה מופתית ממש. אז אני אקרא אותו שוב, והפעם לא בפרטים, אלא רק כדי להיכנס, להגיע לשלב שבו היינו. אני רק אסביר כל משפט מה הוא אומר בקצרה, ונמשיך הלאה. לפיכך, אתה אלוהי הנותן בינה לאמונה. דיברנו על זה שבעצם מטרת הראייה הזאת, זה להפוך את האמונה לבינה, בניגוד לכל הביקורות שהוא חטף, אנסל, מכל מיני גורמים, מכל מיני אנשים, על זה שהוא בעצם הרי יוצא מנקודת מבט של מאמין, אז מה זה כל המשחק הזה של ראיות? כן, הוא מתפלל לפני שהוא מנסח או מחפש את הראייה הזאת, אז זה בעצם סוג של משחק מכור, והסברתי למה הביקורת הזאת לא נכונה, לא רק שהיא לא נכונה, אלא ניסיתי לטעון שאנסלם אפילו הרגיש בה. הוא שם את זה על השולחן בכוונה, כדי להראות שהביקורת הזאת לא נכונה. הוא שם את התפילה על השולחן, כן, באופן לדקור את העיניים, כדי להראות שבעצם זאת נקודת המוצא שלו, ואין בזה שום פסול במובן הפילוסופי. כן, אני נותן בינה לאמונה, תן לי ככל שתמצאני ראוי לכך, להבין שאתה נמצא כפי שאנו מאמינים, ושאתה כזה כפי שאנו מאמינים. וכאן עוד פעם, יש הגדרה מאוד ברורה של המטרה שלו, מה הוא רוצה להשיג. הוא רוצה להוכיח שאלוקים קיים, אבל זה לא מספיק להגיד שאלוקים קיים, שאתה נמצא כפי שאנו מאמינים, ושוב, ההנחה היא שאנחנו מאמינים. אני רק מחפש להפוך את האמונה לבינה, לתת בינה לאמונה, אבל זה לא שאני נהיה מאמין רק אחרי שמצאתי את הראייה הזאת. אז זה א', שאני רוצה להוכיח שהוא נמצא כפי שאנו מאמינים, וב', שאתה כזה כפי שאנו מאמינים. מה זאת אומרת? האם זה תמיד בוויכוחים על קיומו של אלוקים, אחרי שאתה מוכיח שאלוקים קיים, אז מיד שואלים אותך, כן, אבל מי אמר שהוא גם נתן תורה בהר סיני, שזה האלוקים שעליו אתם הדתיים מדברים? הוכחת את קיומו של איזשהו אובייקט שמוגדר כך או מוגדר אחרת, אבל מה הקשר בינו לבין האלוקים הדתי, באותו מובן שאנחנו מדברים עליו, בהקשר של, כן, של תורה ומצוות, נגיד בהקשר היהודי, או לא משנה, בהקשר נוצרי מקביל. לכן, אנסלם בעצם אומר פה, אני רוצה להוכיח לא רק שאלוקים קיים, אלא שזה האלוקים שעליו אנחנו מדברים כשאנחנו מאמינים באלוקים. זה לא סתם הוכחתי את קיומו של איזשהו אובייקט מופשט וזהו. ועכשיו הוא מתחיל את, אז זאת התפילה, שבתוך התפילה כבר נכנסות כמה וכמה נקודות שמאוד חשובות לתת את המסגרת לטיעון. ועכשיו הוא מתחיל את הטיעון עצמו. ואומנם, מאמינים אנו כי הנחה דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת. המשפט הזה, כמו שאמרתי קודם, עושה פעולה פילוסופית מאוד חשובה. הוא מנסה להגדיר את האובייקט שבו עוסק הדיון. וזה עוד פעם שאלה שעולה הרבה פעמים בדיונים סביב קיומו של אלוקים, בוא תגדיר לי את האובייקט שעליו אתה מדבר. מי אמר שבכלל יש דבר כזה שהוא מוגדר, באיזה מובן הוכחת לי את קיומו של אלוקים? הוכחת לי את קיומו של יקום פורקן. זאת אומרת, תן לי את ההגדרה של האובייקט, ואז נוכל לדון האם הוא קיים או לא קיים. כי אחרת, אחרי שאני מוכיח שהוא קיים, אתה מיד תגיד לי, לא, לא, אבל זה לא האובייקט שעליו דיברתי. לכן הדבר הראשון זה לנסות ולהגדיר על מי אנחנו מדברים. אז הוא אומר, בוא אני אגדיר לכם. דיברנו על זה שבכל טיעון לטובת קיומו של אלוקים, בעצם מונחת ברקע הגדרה מסוימת למושג הזה אלוקים. וכל טיעון יש לו הגדרה משלו. הגדרות האלה לא חופפות, ודיברתי על זה שעדיין הן יכולות להתייחס לאותו אובייקט, לאותו עצם. אבל אלה הגדרות שונות. פה הוא מציב את ההגדרה שהאלוקים זה דבר שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת. זה הגדרה שהוא מגדיר. אבל להגדיר כמובן מותר, אין שום בעיה, הגדרה היא לגיטימית לגמרי, זה מה שאין מה להתווכח, האם זאת באמת ההגדרה של אלוקים או לא. הוא אומר, מבחינתי זה האובייקט שאת קיומו אני רוצה להוכיח. אם הצלחתי, אז הצלחתי, אחרי זה אתה יכול להתווכח איתי אם קוראים לו אלוקים או שקוראים לו יעקב אבינו. זה ממש לא משנה, אבל האובייקט הזה, זה האובייקט שאותו אני רוצה, את קיומו אני רוצה להוכיח. אבל פה זה משחק תפקיד כפול המשפט הזה. כמו שזה מתברר לנו רק בהמשך. כרגע אנחנו לא יכולים לדעת את זה, אבל אני כבר מקדים את ההמשך כדי שתשימו לב לצורת הבנייה המדהימה של, של הטקסט הזה. אז הוא אומר, המשפט הזה קודם כל מציב פה את ההגדרה של המושג שבו הדיון עוסק. וזה א', ב', בכל דיון צריך להגדיר את המושגים שבהם אנחנו עוסקים. אבל, כמו שאנחנו נראה בהמשך, ההגדרה הזאת, זאת נקודת המוצא שעליה הוא יבנה את הוכחת הקיום. זאת אומרת, ההגדרה הזאת מוטלת חלק פעיל בהיסק עצמו, לא רק תשתית שמגדירה את המושגים כדי שנוכל להתחיל לדבר. אני מזכיר לכם שוב, מדובר בראייה אונתולוגית. ראייה אונתולוגית זאת ראייה בלי הנחות. זאת ראייה שלוקחת מושגים, הגדרה של מושגים, מנתחת את ההגדרה, והופ, פתאום יוצא איזשהו הוקוס פוקוס, משפט על העולם, כן, שאלוקים קיים. זה בעצם כל הרעיון של אנסל, וצריך להבין, שכאשר הוא מציב בתחילת הדיון הגדרה, זה לא רק בגלל שהסדר ההגיוני של דיון פילוסופי צריך לפתוח בהגדרות. זה נכון, אבל זה לא רק זה. אלא פה ההגדרה היא נקודת המוצא לטיעון. את ההגדרה הזאת הוא ינתח, וממנה הוא יראה שאפשר להנביע, להוכיח את זה שאלוקים קיים. לכן ההגדרה פה היא בעצם הצעד הראשון בטיעון עצמו. בדרך כלל בטיעונים לוגיים, בטיעונים פילוסופיים, ההגדרות הן לא חלק מהטיעון. ההגדרות מגדירות את המושגים, וההנחות מתחילות את הטיעון. שם הנחה, וממנה אני גוזר מסקנה או מסקנות. אבל כאן אין הנחות. אני מתחיל מההגדרות וקופץ מיד למסקנה. זה כל הרעיון של טיעון אונתולוגי. כן, שאין לו הנחות, אלא הוא יוצא מההגדרות. לכן פה להגדרה יש תפקיד אחר ממה שאנחנו מכירים בדרך כלל. פה ההגדרה היא לא רק כדי להבהיר על מה מדובר. היא הצעד הראשון בטיעון. עכשיו, את זה אני אומר, אתם, מי שקורא את זה עכשיו עוד לא יכול לדעת, שזה מה שצופן לנו ההמשך. אבל אנחנו נראה עוד מעט בהמשך, ואתם בעצם תראו את זה, אז תזכרו את מה שאמרתי בינתיים ונמשיך הלאה. או שמה, אני ממשיך לקרוא. אין פה. או שמה, אין בנמצא טבע כזה, שהרי אמר נבל בליבו, אין אלוהים. מה זה? משפט הזה תפקידו להציב את האנטיתזה. כן, יש בדיקת היפותזות, היפותזה H0 ו-H1, יש אלוקים ואין אלוקים, ואני רוצה להכריע איזה משתי ההיפותזות נכונה, אז כדי לעשות דיון סדור, אני צריך להציב אותן זו מול זו, אז מה, מול מי הוא מתמודד, מי זאת ההיפותזה השנייה? זה ההיפותזה של הנבל, אמר נבל בליבו אין אלוהים, זאת אומרת, האלטרנטיבה שאותה הוא רוצה לבחון זה שאין בנמצא הטבע כזה, זאת אומרת, לא קיים היש הזה, מי, איזה יש? היש שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת, זה היש שהגדרנו למעלה, אז אולי הוא לא קיים. טוב, אז עד כאן הוא הגדיר את האובייקט שעליו הוא מדבר, הוא הציב את ההיפותזה שאותה הוא רוצה לבחון, או אותה הוא רוצה לתקוף, ההיפותזה של הנבל, ועכשיו הוא ממשיך. אז הוא אומר, אך אין ספק, זה כבר ממש התחלת הטיעון. אך אין ספק שאותו נבל עצמו, בשומעו מה שאמרתי, הווה אומר, דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת, מבין מה שהוא שומע. קודם כל, נתון ראשון, הנבל הזה שאומר אין אלוקים, שהוא מדבר על אלוקים, הוא אומר שהוא איננו, אבל כשהוא מדבר על אלוקים, ברור שהוא צריך להבין את המושגים שעליהם הוא מדבר. גם כשאתה אומר שאלוקים לא נמצא, אמרת משפט שהנושא שלו הוא אלוקים. זה אגב שאלה מעניינת בפילוסופיה אנליטית, יש כאלה שטוענים שזה משפט שהנושא שלו זה העולם, לא אלוקים. העולם אין בו אובייקט כמו אלוקים. הנושא הוא העולם, כי לא יכול להיות נושא שהוא אובייקט לא קיים. אז מי זה הנושא? על מי אתה מדבר? אתה לא יכול לדבר על משהו לא קיים. כשאתה אומר שמשהו לא קיים, הנושא שלך הוא לא המשהו, אלא המציאות. המציאות ריקה מאותו אובייקט דמיוני, הוא לא מתממש בה. זה שאלה בפילוסופיה אנליטית, אבל כרגע אני חוזר אלינו, אז אומר, הנבל בעצם אומר, מבין את המושג שעליו הוא מדבר, גם אם הוא לא הנושא, גם אם הוא רק מושג כלשהו, לא יודע בדיוק, התייחסות עקיפה, עדיין הנבל אמור להבין על מה הוא מדבר, כי אחרת גם להגיד אין אלוקים, זה הרבה פעמים גם כן בוויכוחים סביב אמונה באלוקים, אז האתאיסט תוקף את המאמין שהוא לא מבין על מה הוא מדבר. אבל כשהאתאיסט אומר שאין אלוקים, אף אחד לא תוקף אותו משום מה זה שהוא לא מבין על מה הוא מדבר. אבל בשביל להגיד שיש אלוקים, בשביל להגיד שאין אלוקים, אתה צריך הבנה של המושג אלוקים. שתי האמירות האלה נסובות על המושג הזה, או על האובייקט הזה, או על המושג הזה, אבל אז אתה צריך להבין על מה אתה מדבר. לכן אנסלם טוען שקודם כל צריך לדעת, הנבל, אם הוא מתווכח איתי, אז דבר אחד הוא חייב להודות. שהמושג אלוקים, אתה מבין אותו. שאמרתי שאני מגדיר אותו דבר מה שגדול מנוע אין להעלותו על הדעת, שנינו מסכימים להגדרה הזאת. גם אתה מסכים להגדרה הזאת. אתה רק טוען שזאת הגדרה ריקה, אין לה מימוש בעולם. זה מושג, זה לא יש, זה לא אובייקט. אבל את ההגדרה של המושג, גם אתה מבין וגם אתה מקבל, כי על זה הדיון שלנו, אחרת אנחנו פשוט לא מדברים על אותו דבר. אוקיי, אז זה נשמע עד כאן לגמרי, תמים. כן, זה ברור, גם הנבל מבין את ההגדרה ומגדיר את אלוקים בדיוק כמוני. עכשיו אפשר לנהל את הדיון, האם האובייקט הזה קיים או לא קיים, כן, האם המושג הזה שהגדרנו אותו כך, מתממש במציאות או לא מתממש במציאות, אוקיי? כשאנחנו מדברים האם המושג מתממש במציאות או לא מתממש במציאות, אמרתי קודם שתי אפשרויות על מה נסוב המשפט הזה. כשאני אומר נגיד אלוהים אינו קיים. אפשרות אחת זה שהנושא של המשפט הוא אלוהים, אבל אם הוא לא קיים אז אין נושא למשפט הזה, אז על מי הוא עוסק? אז אמרתי, יכול להיות שהמשפט עוסק בעולם, לא ביש הזה אלוהים, כי אין יש כזה. העולם ריק ממושג כזה כמו אלוהים, מאובייקט כזה שהוא מושג כמו אלוהים, אז הנושא הוא העולם. יש אפשרות שלישית אבל, ואני נוטה אגב אליה. האפשרות השלישית היא שהנושא של המשפט זה המושג אלוקים, לא היש אלוקים, אלא המושג. והמשפט הזה בעצם אומר שהמושג אלוקים אין לו מימוש במציאות. זה בעצם הדרך המדויקת יותר להגיד את המשפט הזה. ואז בעצם המשפט הזה עוסק במושג, למה זה חשוב הדיון הזה? כי אם באמת זאת המשמעות של המשפט, אז ברור שהנבל, כן, האתאיסט, שמדבר על המושג אלוהים, חייב להסכים להגדרה שלו. כי אחרת על מה אתה מדבר, על מה אנחנו מתווכחים. אם הנושא הוא העולם, אז אתה יכול להגיד, אין בעולם שום דבר חוץ משולחנות, כיסאות, ציפורים ובני אדם ועננים. בסדר? כל משהו אחר, אני לא חייב לקבל את ההגדרות שאתה מציע לכל מיני אובייקטים דמיוניים. יכול שאני לא מבין אותם בכלל, אין לזה שום תוכן, לא מבין את ההגדרה הזאת. אבל דבר אחד אני יודע, מה קיים בעולם? מה שקיים בעולם זה שולחנות, כיסאות, ציפורים ועננים. אוקיי? זהו. אין שום דבר אחר בעולם. בשביל להגיד את זה, לא בטוח שצריך להבין ולהסכים להגדרה של המושג אלוהים. כי אני לא אומר עליו משהו, אני אומר על מה שכן קיים, ממילא תבין ששום דבר אחר לא קיים, מה שתהיה הגדרתו. אבל אם אני טוען שיש פה ויכוח על המושג אלוקים, לא על האובייקט אלוקים, על היש, אלא על המושג, והשאלה היא האם המושג מתממש במציאות או לא מתממש במציאות, אוקיי? והטיעון הוא בעצם טיעון על המושג. אם זה באמת כך, אז צודק אנסלם כשהוא אומר שגם הנבל צריך להסכים להגדרת המושג ולהבין אותו, אחרת מה נושא המשפט שלו? עכשיו למה? אז עכשיו אתם, עכשיו פה יש דרך מילות, אז אנסלם מניח פה איזושהי הנחה, שהנושא של המשפט הזה זה המושג ולא העולם. אני חושב אבל שזאת הנחה מאוד סבירה, שימו לב שזאת כבר הנחה. נחזור לעניין הזה, יש לו הנחות בטיעון, למרות שהוא מרגיש שאין לו, אבל יש לו. למה אני חושב שזאת הנחה מאוד סבירה? זאת פרשנות מאוד סבירה למשפט הזה. כי אם הנושא הוא העולם, אז קשה מאוד להבין איך האתאיסט יכול לקבוע שבעולם הזה אין שום דבר חוץ מעננים, כיסאות ושולחנות ובני אדם. מה, הסתכלת בכל העולם וראית שאין שום דבר חוץ מזה? לא ראית את כל העולם, אתה לא יכול לדעת. אולי עצמים מופשטים שאתה בכלל לא יכול לראות. אז זאת טענה שהיא טענה לא רצינית. לעומת זאת, אם אתה אומר, תראה, המושג אלוהים, אני מעיין בו, כי אני מבין אותו ואת הגדרתו, ואני אומר לך שדבר כזה לא קיים בעולם. אם הוא היה קיים, היו לי אינדיקציות כאלה או אחרות לקיומו. לא משנה כרגע. אבל אתה טוען טענה לא על העולם, אלא על המושג. ואתה אומר שהמושג לא מתממש. אני חושב שזאת הפרשנות הסבירה בטענה של האתאיסט. ואם זה כך, אז צודק אנסל, שהוא אומר, ואם זאת הטענה שלך, או נפלא שלה אם אתה צודק או לא, ואם זאת הטענה שלך, אז אתה צריך להבין את ההגדרה שלי לאלוהים, ולהסכים לה. אבל זאת ההגדרה של המושג, ועכשיו בוא נריב, ובוא נתווכח, האם הוא מתממש או לא מתממש. עכשיו, אני ממשיך. אז בקיצור, הוא מבין את ההגדרה. תראו איך לכל משפט יש פה תפקיד מוגדר היטב וחיוני. זאת אומרת, כל משפט שתוציאו פה מהמבנה מפרק את כל המבנה. זה טקסט שאני לא מכיר מדויק ממנו. זה מדהים הטקסט הזה. כל פעם אני נדהם מחדש לדיוק שיש בו. ומה שהוא מבין, אני ממשיך לקרוא, אותו אתאיסט, כן, אותו נבל, ישנו בשכלו. כן, אם אתה מבין את המושג הזה, ואתה מקבל את ההגדרה שהצעתי, זאת אומרת שהמושג הזה נמצא אצלך בשכל, זאת אומרת, אתה, עוד פעם, הוא לא קיים במציאות לשיטתך, זאת אומרת שאין אלוקים, אבל המושג נוכח בשכל שלך, הוא קיים בשכל שלך כמושג, אוקיי? זה לכאורה זהות, כן? מה שאתה מבין נמצא בשכל שלך. בהמשך נראה למה המשפט הזה מאוד חשוב, כמו שהוא נראה כאילו לחזור על אותו דבר במילים שונות. שכן, סליחה, ומה שהוא מבין ישנו בשכלו. אפילו אין הוא מבין שאותו דבר מה ישנו בממש. כן, זאת אומרת, אפילו אם אתה לא חושב שהדבר הזה הוא קיים באמת בעולם, אבל דבר אחד אתה צריך להסכים, שהמושג אלוהים קיים בשכל שלך, הוא נוכח בשכל שלך. שכן, עניין אחד הוא שהדבר ישנו בשכל, ועניין אחר, להבין שהדבר ישנו. וכאן זה נקודה סופר חשובה לטיעון, כן, על כל משפט אני אומר את זה, אבל זה נכון. כל משפט הוא מאוד מאוד חשוב למבנה של הטיעון. כאשר אתה אומר שהדבר ישנו בשכל, לא אמרת שהדבר הזה ישנו במציאות. זאת הייתה פה הנחת המבוקש, וזה גם לא נכון, זה לא הגיוני. אז הוא רוצה לשלול ביקורות שיכולות להתעורר על הטיעון שלו. שימו לב, הוא אומר לקורא. אני לא טוען הנבל מניח שהאלוקים ישנו בעולם, ברור שלא, אלא הוא ישנו כמושג בשכלו של הנבל. זה כל מה שאני רוצה לטעון. למה? כי להגיד שהדבר ישנו בשכלו של הנבל, זה לא אותו דבר כמו להבין שהדבר ישנו בעולם, ישנו בממש. שכן עניין אחד הוא שהדבר ישנו בשכל, ועניין אחר להבין שהדבר ישנו. ובאמת, כשצייר חושב מראש מה הוא עומד ליצור, אותו דבר ישנו בשכלו. אבל עדיין אין הוא חושב אותו כיש ממש, שהרי טרם יצרו, הוא לא יצר אותו, אז הוא לא חושב את הציור הזה קיים. אבל הציור הזה נמצא כמושג בשכל שלו. אבל לאחר שכבר ציירו, אבל לאחר שכבר ציירו, אותו דבר גם ישנו בשכלו, והוא גם מבין שהוא ישנו בממש, שכן הוא יצרו. עכשיו, למה המשפטים האלה, איזה נקודה מנסים לחדד? זה בעצם הפאנצ'ליין של כל הטיעון. כי הוא מבחין פה, וזה מה שהרבה מאוד מבקרים שלו מפספסים, שהם קוראים אותו. אנסלם מבחין בין שלוש טענות קיום, שונות, כל אחת מהן שונה מהשנייה. טענה אחת, האובייקט קיים במציאות. טענה שנייה, אני תופס אותו כקיים במציאות. זאת אומרת, הוא קיים בשכל שלי כאובייקט קיים. מבינים את הנקודה? אני אגיד את השלישי ואז יהיה יותר ברור. המושג השלישי זה שהמושג קיים בשכל שלי. מישהו מסתכל על המציאות. כמו הצייר שעומד לצייר את הציור, הוא עוד לא צייר אותו, יש לו תוכנית, אוקיי? אז הציור כמושג קיים בשכל שלו. אבל מה שקיים בשכל שלו זה המושג. לעומת זאת, אחרי שהוא צייר את הציור, אז משתנים שני דברים. א', הציור גם מתקיים במציאות, האובייקט של הציור קיים במציאות. ב', גם הנוכחות שלו בשכל שלי עכשיו שונה. כי כשאני מסתכל על ציור, זה לא אותו דבר כמו לדמיין ציור. מה שקורה אצלי בהכרה, שונה בין שני המצבים האלה. בהכרה שלי, יש הבדל בין לדמיין ציור, לבין לראות ציור. למרות שגם לראות ציור, זה בעצם מראה שנמצא רק אצלי בהכרה. זאת עוד לא אמירה על הציור עצמו, זאת אמירה על איך אני, כשאני תופס את הציור בהכרה שלי. אבל זה שונה מתפיסת הציור לפני שהוא צויר. כשאני מדמיין אותו, הוא קיים בראש שלי כמושג. וזה הבחנה מאוד חשובה להמשך. כי הרבה מאוד אנשים חושבים שהוא עושה השוואה, הוא קופץ בין המושג הראשון לשלישי. לא נכון. הוא עוסק רק בראשון ובשני. הוא בכלל לא נוגע בשלישי. זו נקודה מאוד חשובה. זאת אומרת, הוא בכלל לא עוסק במה קורה בעולם. לכל אורך הדרך, אתם תראו את זה. הוא לא עוסק בכלל במה שקורה בעולם. הוא רק עוסק בשתי צורות קיום בשכל. בהכרה, יש דבר שקיים בשכל שלי כמושג, אני מעלה אותו, מדמיין אותו בראש, כמושג, דמיון של ציפור, אוקיי? ויש מצב שבו אני רואה ציפור מולי, עכשיו הציפור קיימת במציאות, אבל כשאני מדבר על תמונת הציפור שקיימת אצלי, זה לא אותו דבר כמו לדמיין ציפור, גם התמונה שנמצאת אצלי זה לא אותו דבר כמו לדמיין ציפור, כי זה לראות ציפור, יש הבדל בין מראה של ציפור לבין דמיון של ציפור, שניהם נמצאים אצלי בתוך ההכרה, אבל יש הבדל ביניהם. זה הכרות מסוג שונה, או תמונות מסוג שונה בהכרה. אם נדבר בשפה של מדעי המוח, אז אני אומר ככה. במדעי המוח, כבר ידוע הרבה שנים, די הרבה שנים, שכאשר אני מדמיין, נגיד, אדם מסוים, פועלים אצלי אותם נוירונים שפועלים כשאני רואה אותו מול העיניים, ואני מזהה אותו. אני רואה את סבתא שלי, אוקיי? אז אם אני רואה אותה מול העיניים, יש לי אוסף של נוירונים בראש, שהם בעצם עוזרים לי לזהות שמדובר בסבתא שלי. הם יוצרים אצלי איזושהי תמונה של סבתא שלי, שאני מבין שמי שעומד פה מולי זה סבתא שלי. עכשיו נגיד שהיא נפטרה, עכשיו אני מדמיין את דמותה, כן, בדמיון שלי. אותם נוירונים פועלים שם. זה אותם נוירונים. התמונה הדמיונית והתמונה המעשית, זאת אותה תמונה. עכשיו אני אומר משהו שאני מוציא אותו מסברה, אני לא קראתי עליו במדעי המוח, אבל ברור לי שזה קיים שם, זה לא יכול להיות אחרת. אבל הרי אנחנו כולנו מודעים להבדל בין מצב שאנחנו מדמיינים את הסבתא לבין מצב שאנחנו רואים אותה. נכון? כולנו יודעים להבחין בין שני המצבים התודעתיים האלה. פה אני רואה את סבתא ופה אני מדמיין את סבתא. איך זה יכול להיות אם מבחינה נוירונית זאת בדיוק אותה פעולה? חייב להיות שיש, נקרא לו איזשהו נוירון חישה או משהו כזה, לא יודע איך קוראים לו, פעם, לא קראתי את זה אצלם, אבל בטח יש לו גם איזשהו שם, נוירון שמסמן לי שפה מדובר בתמונה אמיתית ולא תמונה מדומיינת. חוץ מאוסף הנוירונים שמציירים לי את הדמות הזאת וגורמים לי לזהות אותה, יש עוד איזשהו סיגנל שאומר לי, פה דע לך זה לא דמיון, זה תמונה אמיתית. עכשיו שימו לב שכל זה קורה אצלי בתוך המוח. אני לא מדבר על העולם בכלל, אני מדבר רק על מה שקורה אצלי בנוירונים. גם מה שקורה אצלי בנוירונים חייב להיות שונה בין מצב שבו אני מדמיין את סבתא שלי, לבין מצב שבו אני רואה אותה. זה לא שונה רק במובן הזה, האם יש מולי גם דמות של אדם, של סבתא שלי, חוץ מהתמונה בהכרה. הטענה של אנסלם זה שבהכרה עצמה יש שתי תמונות שונות, וזה הפאנץ' של כל הראייה שלו. כל כך הרבה אנשים נפלו עם הביקורות שלהם על זה, שזה ממש מדהים. ואנסלם מרגיש בזה היטב, תראו כמה משפטים, בטקסט המזוקק הזה, כמה משפטים הוא מקדיש כדי להבהיר את הנקודה הזאת. בואו נחזור ונראה את זה. כן? תראו פה. כל המשפטים האלה שסימנתי. ומה שהוא מבין ישנו בשכלו, אפילו אין הוא מבין שאותו דבר מה ישנו בממש. שכן, עניין אחד הוא שדבר ישנו בשכל, ועניין אחר להבין שהדבר ישנו. ובאמת, כשצייר חושב מראש מה הוא עומד ליצור, אותו דבר ישנו בשכלו. אבל עדיין אין הוא חושב אותו כיש ממש, שהרי תרם יצרו. אבל לאחר שכבר צעירו, שימו לב מה הוא אומר, אחרי שהוא כבר צעירו, זה לא, הוא לא אומר שאחרי שכבר צעירו, אז גם יש ציור מולו. זה ברור, זה טאוטולוגיה. אלא אחרי שהוא כבר צעירו, אותו דבר גם ישנו בשכלו, והוא גם מבין שהוא ישנו בממש, שכן הוא יצרו. מבינים? הוא עושה פה השוואה בין שתי תמונות הכרתיות, הוא לא עושה השוואה בין תמונה הכרתית לבין אובייקט במציאות, אלא שתי תמונות הכרתיות, תמונה הכרתית שנוצרת כשאני רואה את הציור, ותמונה הכרתית שנוצרת כשאני מדמיין את הציור, וזה שתי תמונות הכרתיות שונות, אוקיי? עד כאן. הלאה. חייב איפה גם הנבל להשתכנע, אני ממשיך לקרוא, חייב איפה גם הנבל להשתכנע, כי למצער בשכל יש דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת. שימו לב איזה קפיצה אולימפית. עד כאן הוא אמר דברים שהם הרבה אנשים מפקפקים אם בכלל הם אומרים משהו. בסדר, אמר דברים טריוויאליים, כן, ברור שזאת ההגדרה, זאת הגדרה, הגדרה אפשר להגדיר מה שרוצים, ברור שאם אנחנו מתווכחים, אני והנבל, אז אנחנו שנינו מסכימים על הגדרת המושג, יראה אין משמעות ל... לוויכוח, ואחרי זה הוא עושה איזושהי הגדרה שהיא לכאורה נראית נורא תמימה. אם אתה מבין שזה המושג, אז ההגדרה של המושג קיימת אצלך בהכרה. אוקיי, זה להגיד אותו דבר בעצם. להגיד שאתה מבין את ההגדרה, ולהגיד שההגדרה קיימת אצלך בשכל, זה אותו דבר. כי הוא מגדיר, קיים בשכל, אין פירושו קיים במציאות. אתה אפיקורס, כן? אתה לא מאמין שאלוקים קיים, אבל הוא קיים אצלך כמושג בשכל. אז עד כאן הוא עשה דברים שהם לכאורה לגמרי טריוויאליים. עכשיו תראו איזה מכת ברק. המשפט הזה הראשון שקראתי עכשיו הוא המסקנה. הוא אומר, חייב, מספיק לי מה שאמרתי עד עכשיו, ממה שאמרתי עד עכשיו יוצא בהכרח שהנבל חייב להסכים איתי שיש אלוקים. הוא לא אמר כלום, לכאורה. איך קורה הקפיצה האולימפית הזאת? תראו, חייב איפה גם הנבל להשתכנע, כי למצער בשכל, יש דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת. כשהרי הוא מבין דבר זה כשהוא שמו, ומה שמובן נמצא בשכל. זאת אומרת, שימו לב, זה עוד לא המסקנה שאלוקים קיים במציאות. אמרתי, הוא גם לא יגיע למסקנה הזאת אף פעם. מה שהוא אומר, זה שבשכל של הנבל, ישנו דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת. נכון? זה רק סיכום של כל מה שהוא עשה עד כאן. כי הוא מבין את ההגדרה, ומה שמובן נמצא בשכל. ומה היא ההגדרה? דבר שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת. טוב, אז המושג דבר שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת, נמצא אצל הנבל בשכל. עכשיו תראו, אך אותו דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת, בוודאי אינו יכול להיות בשכל בלבד. שכן לאמיתו של דבר, לו היה בשכל בלבד, ניתן היה להעלותו על הדעת, כישנו בממש. וזה יותר גדול. זה בעצם הטיעון שלו. מה הוא אומר? הוא אומר ככה, אתה אומר שיש לך בשכל, אתה מבין את המושג, יש שגדול ממנו אי אפשר להעלותו על הדעת. זה אתה מבין, הוא ישנו בשכל שלו, נכון? בוא אני אראה לך שאתה כאתאיסט לא באמת מבין את זה. למה? כי אם זה היה נוכח בשכל שלך, אז בעצם אתה עכשיו מחזיק מול העיניים איזו דמות דמיונית לשיטתך. דמות של יש שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת. והוא לא קיים, לשיטתך. עכשיו אני אומר לך, אתה יודע מה? בוא נחשוב על מצב תודעתי אחר, שלך, הנבל. בוא נניח שאתה תופס אותו כקיים. לא שהוא קיים, הוא לא קיים, אתה נבל. זה ממש סיפור האינדי. אתה תרנגול הודו, ותרנגול הודו עם בגדים, תרנגול הודו שיושב על הכיסא, שאוכל עם סכין במזלג. אתה אתאיסט, אתה לא מאמין בקיומו, הכל בסדר. אבל אתה יכול לדמיין מצב שהוא קיים? כן, מה הבעיה? אפשר לדמיין מצב שהוא קיים, נכון? אבל אם אני מדמיין מצב שהוא קיים, אז זה אומר שדמות האלוקים הלא קיים, שהייתה אצלי קודם בהכרה, זה לא היש הגדול ביותר שניתן להעל אותו על הדעת. כי ניתן להעלות על הדעת יש יותר גדול מזה, איזה? אותו יש בדיוק, רק עם הנוירון הזה שמצביע על כך שהוא קיים. שוב פעם, לא על המציאות, הכל בראש. מדבר, הטיעון כולו עוסק בתמונות הכרתיות, לא במציאות עצמה. אבל מבחינת התמונות ההכרתיות, אם אתה מחזיק בראש תמונה של אלוקים לא קיים, אז בהכרח זאת לא התמונה של היש הגדול ביותר שניתן להעלות על הדעת. אבל זה סותר את ההגדרה של המושג אלוקים, שגם אתה הסכמת לה והבנת אותה. למה? כי אם היש הזה לא קיים, אתה יכול לדמיין בראשך יש, אותו יש, עם אותה הגדרה, שהוא גם כן קיים, שהוא יש גדול יותר מהיש הקודם. אבל איך זה יכול להיות? הרי היש הקודם זה אלוקים, שהוא היש הגדול ביותר שניתן לעלות על הדעת. אז איך יכול להיות שקיים יש שניתן לעלות על הדעת, שהוא גדול ממנו? סותר את מושגו. כן? זה מה שהוא אומר, אחותו דבר מה, אני קורא עוד פעם את המשפט, זה מה שהוא אומר במשפט הזה. אחותו דבר מה שגדול ממנו אין להעל אותו על הדעת, בוודאי אינו יכול להיות בשכל בלבד. כן, אתה לא יכול להתייחס אל אלוהים כאלוהים לא קיים, רק מושג שקיים רק בשכל, אבל לא קיים. למה? שכן להמיתו של דבר, לו היה בשכל בלבד, ניתן היה להעל אותו על הדעת כי ישנו בממש. שימו לב, הרבה אנשים מנסחים את הראייה הזאת בצורה טיפשית, ואז יורים בה. הם אומרים, אם זה היש הגדול ביותר האפשרי, אם הוא היה קיים, הוא היה יש יותר גדול. לא, זה לא זאת הטענה שלו. הטענה שלו כולה עוסקת במישור של ההכרה. היש שקיים בהכרתי, הוא היש הגדול ביותר שאני יכול להעלות בדעתי. לא מדובר על היש המציאותי הגדול ביותר, אלא היש הגדול ביותר שאני יכול לדמיין. הוא מראה לך, אבל לשיטתך שלך, זה לא נכון שהיש הזה הוא הגדול ביותר שאתה יכול לדמיין. שהרי אתה יכול לדמיין את אותו יש, כאשר הוא גם קיים. לדמיין אותו, לא שהוא באמת קיים. וזה יהיה הרי יש יותר גדול. אבל זה סותר את ההגדרה שאמרה שאלוהים הוא היש הגדול ביותר, שניתן להעלות על הדעת. ולכן הוא אומר, וזה לפיכך, לפיכך, אם אותו יש שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת, ישנו רק בשכל, הרי אותו יש שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת, הוא יש שניתן להעלות על הדעת גדול ממנו. לשיטתך, האתאיסט, אותו יש שהסכמנו על ההגדרה שלו, זה היש שגדול ממנו אי אפשר להעלות על הדעת. הראיתי לך שאתה יכול להעלות על הדעת יש יותר גדול ממנו. נו, אבל זה סותר את ההגדרה שעליה הסכמנו בהתחלה. הדבר זה בוודאי לא ייתכן. קיים איפה, בלי ספק, דבר מה, שאין להעלות על הדעת גדול ממנו, והוא קיים גם בשכל וגם בממש. זהו, זאת הטענה. עכשיו, זה נשמע משהו פישי, טריקי, לא הולך לקרוא לזה, אבל האמת שזה טיעון סופר מתוחכם. לשים את האצבע, כמו שברטרנד ראסל אמר, הזכרתי את זה כבר, כן, האתאיסט. הוא אמר שהרבה יותר קל ללגלג על הראייה הזאת ולהגיד שהיא לא נכונה, מאשר לשים את האצבע מה בדיוק בעייתי בה. כי על פניו זו טענה, זה טיעון שבנוי לתלפיות. הוא בכלל לא עוסק במה שקורה במציאות. אגב, אחת הביקורות על הראייה הזאת, אני פה עושה קצת קיצורי דרך, כי אני רוצה לגמור היום עם הראייה האונתולוגית, אז אני אעשה את זה קצת בקצרה, יש פה דיון ארוך, מי שרוצה יכול לראות את זה בספר שלי, המצוי הראשון. שם אני עושה ככה דיון מאוד מפורט, בלוגיקה של הראייה הזאת. אבל אחת הביקורות אומרת, שאתה הוכחת שאני יכול להחזיק בראשי את האלוקים, אני חייב, סליחה, להחזיק בראשי את האלוקים כיש, שהוא יש קיים. אני כאתאיסט לא יכול להחזיק בראשי את המושג אלוקים ולהצמיד לו את האמירה, כן, אבל זה לא אובייקט שקיים במציאות. כי אחרת, זה לא היה היש הגדול ביותר שניתן להעלותו על הדעת. הרי גם אני מסכים שההגדרה של אלוקים, זה היש הגדול ביותר שניתן להעלות על הדעת, אז לא העליתי בדעתי את אלוקים. כי העליתי יש, שכן יש גדול ממנו על הדעת, שניתן להעלות גדול ממנו על הדעת. לכן, אתה חייב, אם אתה מדמיין את אלוקים, אתה חייב לדמיין אותו כקיים. זה בעצם המסקנה המדויקת יותר, מהטיעון של אנסלם כאן. ואז עכשיו באים מבקרים ואומרים, אוקיי, אז הוכחת לי שאני חייב לדמיין אותו כקיים, אבל מה הקשר למציאות? מי אמר שהוא באמת קיים? אני אומר, ממה נפשך? אלה שמבקרים אותו על זה, מה אתה קופץ למציאות? הרי כל הדיון הוא דיון בשכל. אני אומר, אתם לא הבנתם נכון את הטיעון שלו. הטיעון שלו כולו עוסק רק במה שקיים אצלי בשכל. הוא לא עוסק במציאות בכלל. ולכן באמת המסקנה שלו צריכה להתנסח כך. המסקנה היא לא אלוקים קיים. המסקנה היא היש הגדול ביותר שניתן להעלותו על הדעת, הוא גם נתפס כקיים. הוא עולה על הדעת כקיים. כי אחרת ניתן היה להעלות על הדעת גדול ממנו. לא שיכול היה להתקיים גדול ממנו. זה לא הטיעון של אנסלם. אלא ניתן היה להעלות על הדעת גדול ממנו.
מה זה גדול?
מה שקיים עשי בתוך הדעת.
מה זה גדול?
טוב, מה זה גדול? מושלם.
גדול בגודל פיזי, בגודל...
לא, 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 מושלם.
מה גדול?
אמרתי, מושלם.
מושלם.
כן, עצם עם כל השלמויות. עוד שנייה, אני עוד אתייחס לנקודה הזאת, כי זו נקודה חשובה פה. אז הביקורת ההפוכה אומרת, אוקיי, הבנתי שאנסל מדבר הכל על בתוך ההכרה. אבל אם מדבר הכל על בתוך ההכרה, אז הוא לא הוכיח את קיומו של אלוקים. הוא הוכיח שאנחנו כולנו, ברגע שהסכמנו להגדרה שלו, שזה היש הגדול ביותר שניתן לעלות על הדעת, אנחנו גם חייבים להחזיק אותו בתוך הדעת שלנו כיש קיים. אנחנו לא יכולים לחשוב מחשבות אתאיסטיות, אבל זה סטייטמנט עלינו, לא על העולם. זה לא מוכיח שהוא קיים. זה הרעור שלכאורה מתבקש מהדיוק שאותו עשיתי בניסוח שלו. אבל שימו לב שהערעור הזה הוא חלש מאוד. למה? כי זה בעצם הערעור, בעצם האתאיסט הופך להיות סתם ספקן. זה כמו לשאול, תראה, אתה רואה מולך מדף. מי אמר שבאמת יש שם מדף? אולי זאת אשליה. או אתה מגיע למסקנה ששתיים ושלוש שווה חמש. מי אמר? אולי טעית. טיעונים ספקניים כאלה אפשר להעלות כנגד כל דבר. מבחינתי, אם אנסל מוכיח שאני עצמי צריך להגיע למסקנה בהכרה ובחשיבה שלי, שאלוקים קיים, כי הוא ידיד. אז הוא הוכיח את מה שצריך. למה? כי ברור, כל ראייה עוסקת בסופו של דבר בהיגיון שלנו, במה שאנחנו חושבים. ואם אתה שואל שאלה, בסדר, זה מה שאתה חושב, אבל מי אמר שזה קיים במציאות? זה סתם שאלה ספקנית, נגד ספקנות אין דרך להתמודד. אבל אם האתאיסט מתבצר בביקורת הזאת, הוא בעצם מכניס את עצמו לפינה שהוא חייב להיות ספקן, אני מתכוון ספקן מהותי, ספקן שאומר שכל מסקנה הגיונית שלנו הוא מטיל בספק, לא רק במסקנה שיש אלוקים. אם אני זיהית, אם אנסל מצליח להביא לזה שאתאיסט זהה לספקן, הוא עשה את העבודה. כי בעצם ברור שעם ספקנים אתה לא יכול להתמודד, הנבל הוא לא ספקן, הנבל אומר אין אלוהים, הוא לא אומר אני לא יודע. הוא מתמודד לפחות עם נבל שאומר אין אלוהים, לא אני לא יודע, זה גנוסטיקן. בסדר, אני מדבר על ספקן, על מי שצריך, על אתאיסט, על מי שאמר נבל בליבו אין אלוהים. הוא הציב את הדמות שמולה הוא מתמודד. עכשיו, אם אתה אומר אין אלוהים, אתה אומר טענה על העולם. עכשיו, זה אומר שמבחינתך, שדה הדיון המחשבתי, הפילוסופי, ההגיוני, הוא שדה דיון רלוונטי כדי לבדוק מה שקורה בעולם. אם אני אגיע למסקנה הגיונית שאלוהים קיים, אז אתה לא תגיד לי, אוקיי, זה בהיגיון, אבל מי אמר שבמציאות הוא קיים? זו טענה ספקנית, את זה הורדנו מהדיון. אני לא עוסק פה עם ספקנים, אני עוסק פה עם אתאיסטים. אם האתאיסט הוא גם ספקן, זה מישור דיון אחר לגמרי, אז הוויכוח שלו הוא בכלל לא קשור לאלוהים. הוויכוח שלי הוא גם, איתו הוא גם על הקיומו של השולחן פה, או על קיומו שלו עצמו, שלי, או לא יודע, של המזגן פה, או לא יודע. זה לא קשור לאלוהים, זה סתם ספקנות. כשאני מדבר עם אתאיסט, אני לא מדבר עם ספקן. אני מדבר עם בן אדם שמאמין ביכולת שלנו להגיע למסקנות על המציאות. ומתוך כך הוא טוען, כן, אבל אלוהים לא קיים. נגד זה אומר אנסל, אם אתה מקבל כמסקנה הגיונית היא ישימה על המציאות, אתה לא מעלה טענות ספקניות, אז בוא אני אראה לך שלפחות בהיגיון שלך, אני יכול להביא אותך למסקנה שאלוהים קיים. אתה כשאתה חושב עליו, אתה חושב עליו כקיים. זה הכל. עכשיו אתה יכול להגיד לי, אוקיי, זה מה שאני חושב, אבל מי אמר שהוא קיים במציאות? אבל בסדר, אני גם חושב עוד הרבה דברים אחרים, 2 ועוד 3 ועוד 5. מי אמר שזה נכון במציאות? על זה אתה לא מטיל ספק. או שאני רואה משהו, אז אני מניח שזה קיים במציאות, על זה אתה לא מטיל ספק. אז לכן אנחנו לא עוסקים פה בספקנות. אנסלם לא בא לתקוף ספקנים, זה לא טיעון נגד ספקנים, זה טיעון נגד אתאיסטים. להפך, ההנחה פה זה ששני הצדדים הם לא ספקנים. ואם נגיע למסקנה הגיונית, שנינו נקבל אותה. ולא נגיד, טוב, זה רק בהיגיון, אבל מה קורה במציאות? לא. לכן, זה תחום הדיון, לכן הוא מביא את האמר נבל בליבו, אין אלוהים. כי הנבל שמולו הוא מתמודד, זה לא ספקן, זה אתאיסט, זה מישהו שאומר, אין אלוהים. אז הוא מוכן לקבל דיון אינטלקטואלי, דיון פילוסופי, כמכשיר לברר האם יש או אין אלוהים. אומר אנסל, מה, אם זה אתה מוכן לקבל, אז אם ככה אני מחסל אותך בנוקאוט. כי להביא אותך למסקנה ההגיונית, בשכל שלך, שאלוהים קיים, את זה אני עושה בקלות. מכאן והלאה עכשיו השאלה היא מה קורה במציאות, תחליט לבד. ואתה בשכל שלך הגעת למסקנה שאלוהים קיים, בדיוק כמוני. עכשיו אתה יכול רק להיות ספקן ולהגיד, אוקיי, זה מה שהשכל שלי אומר, אבל מי אמר זה נכון במציאות? זה טענות ספקניות, לא מתעסקים עם ספקנים. עכשיו...
הוא יכול להיות שהוא יכול לעלות על הדעת המושג הזה, אבל לא להאמין שהוא אמיתי. זאת אומרת, הוא יכול להיות איש מושג כזה, שיש מה שאין לעלות יותר גדול על הדעת, והוא קיים, אבל אני באמת לא מאמין שהמושג הזה קיים.
אם אתה מדמיין אותו כקיים, אז מושג האלוהים הנוכחי שלך, שזה אלוהים לא קיים, הוא לא היש הגדול ביותר שניתן להעלות על הדעת.
כן, יש מושג יותר גדול, אבל באותו מושג אני לא מאמין בו שהוא באמת, אני יכול להעלות על הדעת מושג שיש דבר שקיים, כן, וכמו שאני יכול להעלות על הדעת שעולם שלם, שאף אחד לא יכול להביא כל... אני יכול לעלות את זה על הדעת.
לא, אני מבין, אני מבין, אבל הטיעון שלו הוא עם, 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 עם קמת נוסף. הוא אומר, מה מושג האלוהים הרגיל שלך? תגיד לי אתה, לא, עזוב אותי. אתה אומר לי, אלוהים זה העצם בעל כל השלמויות כולם, הסכמנו, זאת ההגדרה. ואני טוען שהוא לא קיים. אז כשהוא עומד לך מול העיניים, אתה ודאי רואה אותו כאובייקט היפותטי, שלא באמת מתממש במציאות, נכון? זו תמונת העולם שלך. אז בוא אני אראה לך שמה שאתה רואה מול העיניים, זה לא היש הגדול ביותר שניתן לעלות על הדעת. אבל זה לא הגדרה של אלוהים, לפי מה שהסכמנו קודם. זה אומר שכשאתה מחזיק אותו מול העיניים, נכון שעקרונית אני יכול לדמיין משהו כקיים למרות שהוא לא קיים. אני מסכים. אבל אתה, כשאתה מדמיין את אלוהים, והוא העצם בעל כל השלמויות כולם, אתה בהגדרה גם מדמיין אותו כקיים. ולכן מבחינתך זה בילט אין במושג אלוהים, זה שהוא גם קיים. אז עכשיו נשאר רק הצעד הספקני, שאם אלוהים מבחינת התפיסה שלי אותו קיים, אז למה להניח שבעולם הוא לא קיים? זה יכול להיות, אבל למה להניח את זה? ברגע שאתה אומר שהמסקנה שלי היא שאלוהים קיים, אז מה שאנחנו תמיד אומרים, אוקיי, אם זאת המסקנה שלי, אז זה כנראה גם נכון, לא ספקנים.
במה זה שונה? במה זה שונה?
אתה צודק בנקודה אחת, אני חושב, שנחשף פה עוד, חור מסוים בטיעון של אנסלם, במובן הזה, שאנסלם הרי אומר שהוא עשה רק ניתוח מושגי. אבל זה לא נכון, יש פה הנחות, לא רק הגדרות. למשל, ההנחה שניתן להעלות על הדעת אובייקט מסוים כקיים, בלי שהוא יהיה קיים. זאת הנחה, אולי היא נכונה, אבל זאת הנחה. תהנחת אותה, אל תגיד לי שזה טיעון בלי הנחות. אגב, יש פה עוד הנחה. אני, במהלך הדיון המפורט שלי בספר, אני חושף שם כמה הנחות בטיעון של אנסלם, אגב, כולן הנחות פסיכולוגיות, זה לא הנחות על המציאות, כך שעדיין זה טיעון מאוד מפתיע ומאוד חזק, כי נכון שהוא מניח הנחות, אבל אלה לא הנחות על המציאות, אלה הנחות על הפסיכולוגיה שלנו, וברגע זה הנחות על הפסיכולוגיה שלנו, ומהן אני לומד משהו על המציאות עצמה, זה צעד פילוסופי מרתק, אי אפשר להגיד שהוא חסר ערך, נכון שזה לא טיעון אונטולוגי, אבל זה עדיין צעד פילוסופי מרתק. יש פה הנחה נוספת, שגם עליה הוא חטף ביקורת, וזה ההנחה שבאמת מה שקיים הוא שלם יותר ממה שלא קיים. וכאן אני רוצה שתשימו לב טוב, הרבה פעמים מבקרים אותו על זה, נגיד שיש מושג, פייה. פייה זה מושג שלא קיים, מושג, אבל המושג קיים, רק לא מתממש במציאות. אם היו פיות במציאות, אז המושג היה שלם יותר? מה הקשר? השאלה אם המושג מתממש או לא מתממש, לא משנה את המושג עצמו. זה משנה את העולם. האם הוא ממומש בעולם או לא ממומש בעולם. אבל המושג הוא אותו מושג. כשאתה משווה את שני המושגים, מה זה משנה אם הוא יתממש? למה זה הופך אותו לשלם יותר? הוא מניח שאלוהים שקיים, הוא שלם יותר מאשר אלוהים לא קיים. אבל זה אותו מושג עצמו, השאלה אם הוא יתממש או לא יתממש. כמו שאמרתי קודם, כשאני אומר אלוהים קיים, מי נושא המשפט? זוכרים את הניתוח שעשיתי בהתחלה? על מי נושא המשפט? מי נושא המשפט? נושא המשפט זה מושג האלוהים, לא אובייקט אלוהים, אלא מושג האלוהים. וכשאני אומר מושג האלוהים התממש, לא אמרתי משהו שמוסיף אלמנט כלשהו למושג. כל מה שאמרתי זה שהמושג, כמו שהבנתי אותו גם קודם, הוא גם ממומש במציאות. זה הכל. לא הוספתי מאום על המושג. אז אני משווה את שני הדברים האלה, זה לא נכון לומר שאלוהים קיים, זה מושג שלם יותר מאשר אלוהים לא קיים. זאת ביקורת מאוד נפוצה על אנסלם, יש לה צורות יותר אנליטיות לביקורת הזאת, ובעצם אפשר לנסח את זה כך. הטענה שאלוהים קיים, או שאובייקט מסוים קיים, היא טענה שונה במהותה כמעט מכל טענה אחרת שאני יכול לטעון עליו. אני אומר שהוא עשוי מעץ, או שהוא טוב לב, או שהוא אדום, או שהוא גבוה, או שהוא שמן, או שהוא נמוך, או צירתי, או מה שלא יהיה, אמרתי דברים על התכונות של הדבר. ציינתי או תיארתי תכונות של הדבר. כשאני אומר שהאובייקט הזה קיים, לא אמרתי שום דבר על תכונה שלו. זאת לא תכונה שלו להיות קיים. תכונה שלו זה חלק מההגדרה של המושג. פה זה עוסק בהתממשות של המושג, לא במה מכיל המושג עצמו. אלא השאלה אם המושג מתממש במציאות או לא. פה לא תיארתי את המושג. אני לא מדבר על המאפיינים של המושג, על התוכן של ההגדרה של המושג. אני מדבר על השאלה אם המושג מתממש, בעצם אני מדבר על המציאות, לא על המושג. ולכן, ההנחה של אנסלם, כשאני אומר שהעצם הוא בעל כל השלמויות כולם, השלמות של להיות קיים חייבת גם היא להיות כלולה שם, זה לא נכון, כי להיות קיים זאת לא שלמות. שלמות זה להיות בעל כל התכונות בצורה מושלמת, אבל להיות קיים זאת לא תכונה. או במילים אחרות, כל אמירה שאני אומר על האובייקט היא אמירה על הצורה שלו, על המאפיינים שלו. האמירה שהוא קיים זה אמירה עליו עצמו, לא על המאפיינים שלו. כן, אם נעשה את ההבחנה של קאנט בין הדבר כשהוא לעצמו, הנומנן, לבין הפנומנון, כן, הדבר כפי שאני תופס אותו. כל אמירה שתגידו על אובייקט זה בעצם אמירה על איך אני תופס אותו. אבל האמירה שהוא קיים זה לא, לא אמירה על איך שאני תופס אותו, זה אמירה עליו עצמו, שהוא קיים. זה לא שאלה של מה אני רואה כשאני מסתכל עליו. ולכן הטענה שעצם קיים או מושג שמתממש, הוא מושג שלם יותר ממושג שלא מתממש, זאת הנחה נוספת של אנסלם, נראה לכם עוד הנחה, ולא רק שהיא הנחה, אלא היא הנחה לא נכונה. זה כבר בעיה. זה שאני חושף הנחות לא נורא, כל טיעון יש הנחות. אבל פה זאת גם הנחה לא נכונה או לא סבירה. אני אראה לכם השלכה של העניין, כי הוא הדרמה שאני מדגים לעניין הזה בדרך כלל, זה דרך עקרון זהות הבלתי מבדלים של לייבניץ. כן, אני בעצם, לייבניץ טען שאם יש שני עצמים שיש להם את אותו סט של תכונות או מאפיינים, אז זה אותו עצם עצמו. אז זה עצם אחד, זה לא שניים. ויש לו הוכחה לזה, הוכחה בדרך השלילה. בוא נניח שזה לא כך. נניח שיש לי עצמים A ו-B, שהם שני עצמים שונים, עוד פעם לא שונים במובן שהם יש שוני ביניהם, זה שהם לא עצם אחד, הם שניים, אוקיי? אבל מבחינת התכונות, יש להם בדיוק את אותו סט של תכונות. נניח שזה יכול להיות קיים. לייבניץ טוען שזה לא יכול להיות קיים, אבל הוא אומר, בוא נוכיח בדרך השלילה, אז לצורך הדיון נניח שזה יכול להיות קיים. אז לעצם A יש את התכונה שהוא לא B. ולעצם B יש את התכונה שהוא לא A. אז זה אומר שסט התכונות שלהם לא זהה. מה שסותר את ההנחה שלנו. אני מניח שזה שני אובייקטים שהם שניים, אבל סט התכונות שלהם הוא זהה. אם הם שניים, הסט התכונות שלהם לא זהה. מסקנה הם לא שניים, הם אחד. מה שהיה להוכיח. איפה הוא טועה? אני איך אתה מבוקש לי יותר דיוק? הוא טועה בגלל של... להגיד שהעצם A הוא לא B, זה לא תכונה של A. להיות לא B זה אמירה כמו להיות קיים. זה לא אמירה על תכונה. זה שאתה לא B זה לא אומר מאומה עליך. מה אני יכול להגיד עליך שאתה שמן, הזה עשוי מעץ, טוב לב וגבוה נמוך, לא יודע. כל התכונות שאני יכול להגיד עליך, זה מה שמתאר אותך. להגיד שאתה לא הוא, זה לא מתאר שום דבר אצלך, זה רק אמירה מבחינת ההסתכלות שלי, שאתה לא הוא, אוקיי. מה זה מוסיף לגבי תוכן, מה המאפיינים שלך? כלום. זאת אומרת, האמירה שאתה לא הוא, גם היא אמירה על הנאומנון, לא על הפנומנון. בדיוק מה האמירה שאתה קיים. וזה אמירות חריגות, כי רוב האמירות הן אמירות על התכונות של העצמים, ואלה אמירות על העצמים עצמם. ולכן, כמו שהאמירה, אתה לא בי, היא לא חלק מהמאפיינים שלך, מההגדרה שלך, התוכן, המימד התוכני שלך, מה אתה כולל. אז אותו דבר זה שאתה קיים, זה לא חלק מהמימד התוכני. ולכן, זאת בעצם ביקורת חזקה על הטיעון של האנסלם. אבל תשימו לב, גם הביקורת הזאת היא לא לגמרי פשוטה. משתי סיבות עיקריות. נקודה אחת, אני חוזר לדיוק שעשיתי קודם. אנסלם לא טוען בשום מקום שעצם שלם, שעצם קיים, שלם יותר מעצם לא קיים. הוא לא עושה השוואה בין משפט הקיום הראשון לשלישי. הוא עושה השוואה בין משפט הקיום הראשון לשני, מתוך השלושה שדיברתי עליהם. מה זאת אומרת? הוא לא מדבר על האובייקט הקיים, הוא מדבר על התמונה שלי בראש של האובייקט כקיים. הוא מדבר על מושג שקיים אצלי בראש. זה בעצם מצב נוירוני, כמו שתיארתי קודם. זאת אומרת, הוא כן משווה פה בין שני מצבים נוירוניים, לא בין מצב נוירוני לבין אובייקט. זה כבר יותר טריקי להגיד שזאת לא השוואה ממין העניין. שאתה משווה פה שני דברים שהם לא ניתנים להשוואה. לא בטוח. כי ברגע שאני רואה את התפיסה שלי, את האובייקט כקיים, עוד פעם, התפיסה בתוכי, כשאני מדמיין את הסבתא, אז אני מבין שקיימת בראשי הדמות שלה, אבל היא לא באמת מולי. כשהיא עומדת מולי, אז אני מבין שאני לא מדמיין אותה. אז התמונה שאצלי בהכרה, גם היא שונה מהתמונה האילוזיונית. אני לא מדבר על המציאות, מדבר על התמונה בהכרה, כי מה שהוא ידגים עם הצייר. כשאני עושה השוואה בין שתי התמונות האלה בהכרה, אני לא בטוח שכל כך קל לומר שזאת לא השוואה בין שני מושגים. כי זה מושגים, הם שני מצאים אצלי בהכרה, זה לא עצמים, לא במציאות. ואם זה השוואה בין מושגים, אז יש מקום לטענה של אנסלם. שהמושג השני יותר שלם מהראשון, אני יכול להגיד שאולי לא. אבל זה כבר לא כל כך טריוויאלי כמו שאמרתי קודם, זה לא יותר שלם פשוט כי זה לא השוואה בין מושג למושג, אלא בין אובייקט למושג. פשוט לא השוואה לא ממין העניין. זה שהוא קיים, זה לא מוסיף מאומה לתוכן שלו כמושג. אבל פה אני כן מדבר על הבדלים בתכנים המושגיים. אני לא עושה השוואה בין מושג לבין מושא, כן, לבין אובייקט. אני עושה השוואה בין שני מושגים. עכשיו כן, אתה יכול להגיד בסדר, אבל המושג, כשאני תופס אותו כקיים, הוא לא שלם יותר מאשר מושג שאני לא תופס אותו כקיים. אתה מתווכח עם ההנחה של אנסל. אין לי מה להגיד לך, יכול להיות שאתה צודק. ואז באמת נפלה הראיה של אנסל. אבל אתה לא יכול לטעון כנגדו שהוא טועה. אתה יכול להגיד, אני לא מסכים, כי אני לא חושב שההנחה הזאת נכונה. הטיעון הקודם שלי אמר, אתה פשוט טעית, התבלבלת אנסל. אתה השוות פה בין אובייקט למושג. אי אפשר לעשות השוואה כזאת. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אני עסקתי קצת בראיה הזאת, בסדרת טורים באתר שלי, ששם ניסיתי להגדיר מה זאת פילוסופיה, ודיברתי במסגרת זאת על הטיעונים האונתולוגיים, ורציתי להראות שאני יכול, נגיד, אחד הטיעונים לטובת קיומו של תחום כמו פילוסופיה, זה להראות שאני יכול באמצעים שכליים בלבד, בלי תצפית, להגיע למסקנות על העולם. זה בעצם טיעון לטובת רציונליזם. השכל זה כלי, ובאמצעותו אני יכול להכיר אלמנטים מסוימים של העולם, לא חייבים דווקא תצפית. עכשיו, גם אם אני מקבל שההנחה הזאת של אנסם, שהדבר שאני תופס אותו כקיים, זה לא בהכרח גדול יותר או שלם יותר מהדבר שאותו אני לא תופס כקיים. שואה בין שני מושגים, אני רק לא מקבל שהמושג השני שלם יותר מהמושג הראשון. עדיין דבר אחד צריך להודות, שאנסלם הצליח לבנות טיעון אונתולוגי, או טיעון רציונליסטי, זה לא טיעון אונתולוגי, זאת אומרת, טיעון שלא מניח הנחות עובדתיות על העולם, ויש לו מסקנה שהיא טענה על העולם. כי אם תקבל את ההנחה, שהאובייקט שנתפס כשלם, כקיים, סליחה, הוא שלם יותר מהאובייקט שלא נתפס כקיים, אם תקבל, לצורך הדיון, אתה לא מקבל, אבל אם נקבל את ההנחה הזאת, אתה מסכים איתי שיוצא את המסקנה שאלוקים קיים? אז יוצא שקיים טיעון, שיש לו הנחות שהן כולן לא הנחות עובדתיות, ויש לו מסקנה שהיא טענה עובדתית על העולם, שזה בעצמה, זו בעצמה, זה בעצמו הערעור המרכזי של קאנט על הטיעון של, אנסם. לא יכול להיות מצב שטיעון שיש לו הנחות לא עובדתיות, המסקנה שלו תהיה טענת עובדה על העולם. אז פה אני מראה שאפילו אם הערעור הזה נכון, שמה שאנסל מניח פה שהשלמות של משהו קיים היא גדולה יותר, אז לא, אני לא מניח את זה. אבל אם הייתי מניח את זה, אתה מסכים שיכולתי להגיע למסקנה עובדתית? זה בעצמו חידוש נגד קאנט. כי זה מראה שיכול להיות טיעון שלא מניח הנחות עובדתיות, ומגיע למסקנה עובדתית על העולם. בספר אני מסייג את זה עוד יותר, כי הוא מניח גם הנחות עובדתיות. הוא רק מניח הנחות עובדתיות על הפסיכולוגיה שלנו ולא על העולם. זה יותר מתון, אבל עדיין יש פה משהו מאוד מעניין. במשפט אחרון רק אני אגיד על הביקורת של קאנט, אני רואה שהספקתי רק את פרק ב' מתוך שלושת הפרקים שלו. טוב, נראה עוד אם נמשיך הלאה או שכבר נעזוב את זה, כי זה בכל זאת יותר פלפול פילוסופי מאשר טיעון שבאמת ישכנע מישהו. אז זה מבחינתי רק אימון בחשיבה פילוסופית, יותר מאשר דרך אמיתית להגיע לאמונה באלוקים. לא חושב שמישהו באמת יגיע באופן כזה לאמונה באלוקים. לא משנה כרגע אם הוא צודק או לא, אבל פרקטית, לא נראה לי שזה יקרה. אני רק אעיר עד הערה האחרונה לערעור של קאנט. קאנט בעצם תוקף את אנסלם על עצם האונתולוגיות של הטיעון. על עצם זה שטיעון שלא מניח הנחות עובדה, מגיע למסקנה שהיא טענת עובדה לעולם. לא יכול להיות אומר קאנט. עכשיו, זה ביקורת לא פיירית. כי כל עוד לא הראית לי, איפה בדיוק הפגם בטיעון, מה זה לא יכול להיות? הנה, הראיתי לך, זה כן יכול להיות. שמתי לך טיעון, שאתה לא יכול לשים את האצבע על איזשהו פגם שיש בו, הוא התחיל מהנחות לא עובדתיות, והוא מגיע למסקנה עובדתית. ואתה לא מצליח לשים את האצבע מה פגום בטיעון הזה. נו, אז הוכחתי לך שאתה טועה. מה, אתה רוצה להתבצר בהנחה שלך שלא ייתכן דבר כזה, ולכן לדחות טיעון, לא אתה יכול להגיד, טוב, לא ייתכן שיש אלוקים, לכן הטיעון הזה לא נכון. זה שטויות, זה טיעון לא ישר. אם אתה מסכים שהטיעון הזה אין בו פגם, אז הנה הראיתי לך שיכול להיות טיעון, שמתחיל מהנחות שאין לו טענות עובדה, ומגיע למסקנה שהיא טענת עובדה על העולם. אתה אומר, אני מניח שלא יכול להיות. אתה מניח, לא נכון, הנה הראיתי לך, זה לא נכון. זה כמו שמישהו אומר, כן, הפרדוקס של אכילס והצב. אז אני מראה לבן אדם בטיעון מסודר, שאכילס אף פעם לא ישיג את הצו, במרוץ ביניהם. טוב, זה שטויות, הרי אנחנו יודעים כולנו שאכילס תמיד משיג את הצו, שיעשו תחרות, שיעשו מרוץ. זה לא פתרון לפרדוקס. תראה לי מה בחישוב שלי לא נכון. זה יתשובה. אז זה שאתה רואה שאכילס משיג את הצו, זה אולי נותן לך אינדיקציה, שאיפשהו בטיעון שלי יש פגם, אבל עד שלא הראית לי איפה הפגם, לא באמת ענית על הפרדוקס, או פתרת את הפרדוקס. גם פה, אתה יכול להגיד לי, בתור קאנט, אתה יכול להגיד לי, תראה, משהו פה מסריח. לא ייתכן שיש טיעון, שיש לו הנחות לא עובדתיות, והמסקנה שלו היא טענת עובדה על העולם. אוקיי, זה יכול להיות טריגר, כדי לחפש בנרות עם זכוכית מגדלת, איפה יש פגם בטיעון הזה. אבל זה לא יכול להיות טיעון מצד עצמו. אחרי שתחפש, אתה תצטרך להראות לי איפה הפגם בטיעון. אתה לא יכול לבקר טיעון שלא מצאת בו פגם, רק בגלל שמשהו פה לא יכול להיות. זה לא ביקורת רצינית.
כן, אבל אני הלוגיקה של היום מזכירה את השאלה הנצחית, האם האלוקים יכול לברוא אבן כזאת כבדה שהוא בעצמו לא יוכל להרים אותה?
למה זה? מה זה קשור?
מה?
מה זה קשור? זה סתם טעות, אבל מה זה קשור
למה זה טעות? אנחנו מדברים על הדבר הכי גדול, או הכי מה, 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 לא מבין את המשמעויות של הדברים האלה.
טוב, שנייה אחת, אני עוד רגע אענה. אני עצרתי כאן, מי שרוצה עכשיו יכול לשאול, להעיר, לעזוב, אני עצרתי כאן, אז בוא אני אענה לך בקצרה. כשאתה בא לשכנע אותי שאין אלוקים, אתה כאתאיסט, אתה משכנע אותי בטיעון הזה, תגיד לי, אדוני המאמין, כן, האם האלוהים שלך יכול לברוא אבן שהוא עצמו לא יכול להרים? אז ממה נפשך? אם הוא יכול, אז יש אבן שהוא לא יכול להרים, אז הוא לא כל יכול. אם הוא לא יכול, שוב פעם הוא לא כל יכול. אז ממה נפשך הוא לא כל יכול? זה הטיעון, נכון?
נכון.
יפה. עכשיו, אני אומר, בוא תחשוב על זה שאתה אתה כאתאיסט, מעלה את הטיעון הזה נגדי כשאני מאמין. עכשיו, אתה אומר לי, תראה, האם אלוהים יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים? ואני, ההגדרה שלי של אלוהים זה האובייקט הכל יכול. יש כל יכול. מבחינתי אלוהים, עצם אבן שהאלוקים לא יכול להרים, זה אוסף מילים שאני לא מבין אותו, זה חסר פשר. זה כמו משולש עגול. מה זה אבן שהכל יכול לא יכול להרים? אין אבן כזאת, זה לא מוגדר. אתה מדבר על מושג ריק.
אני
מצטש לי. אתה לשיטתך שחושב שאלוהים לא כל יכול, אין בעיה, מבחינתך יש אבן שהוא לא יכול להרים. או לא יודע אם יש, אבל המושג מוגדר. אבל לשיטתי, כשאתה תוקף אותי, אתה צריך לתקוף אותי לפי ההנחות שלי, לא לפי ההנחות שלך, או לפי ההגדרות שלי. ולפי ההנחות וההגדרות שלי, אלוהים זה האובייקט כל יכול. ברגע שהוא כל יכול, אבן שהכל יכול לא יכול להרים, זה מבחינתי כמו משולש עגול. יכולת לשאול אותי, האם אלוהים יכול לעשות משולש עגול? מה הייתי עונה לך על זה? אין דבר כזה משולש עגול, מה זה? אני לא מבין את השאלה שלך. תסביר לי את המושגים בשאלה שלך, אז אני אחשוב מה לענות. אותו דבר פה, אבן שהכל יכול לא יכול להרים, זה כמו משולש עגול.
כן, טוב, זה חומר למחשבה.
אוקיי.
הרב.
כן.
מה אם, נגיד אני הולך עם השיטת ההוכחה שלו, ואני אומר ככה, אני אומר שאלוהים הוא העצם הגדול, ניתן לעלות על הדעת, אבל לא במחשבה, במציאות. אז אני הוכחתי שיש אלוהים.
לא הבנתי.
אני אומר, במקום להגדיר את אלוהים, שעצם שלא ניתן לעלות על הדעת גדול ממנו, אני מגדיר עתם במציאות, שאין לעלות, שעתם במציאות...
אז אתה אומר, אם הוא לא קיים במציאות, זה סותר את מושגו, כי הרי בהגדרתו הזה אני מדבר על אלוהים שקיים במציאות.
בדיוק.
זה מקביל לערעור, היה נזיר בשם גאונילו. בתקופתו של אנסל, הוא התכתב עם אנסל, ושלח לו כל מיני ערעורים על הטיעון שלו, ויש תשובות של אנסל לערעורים של גאונילו. זו התכתבות מעניינת. אחד האירורים של גאונילו זה זה. היום מנסחים את זה בשפה הזאת. אפשר להוכיח באותה צורה את קיומו של האי המושלם. האי המושלם חייב להיות קיים, כי אם הוא לא קיים, אז הוא לא מושלם. והאי המושלם, והאריה המושלם, והאדם המושלם, אתה יכול להוכיח בצורה כזאת את קיומם של אין סוף ישים. לא רק את אלוקים. או אחרים מנסחים את זה בצורה, כמו שאתה אמרת קודם, לא את האי המושלם, אלא את האי הקיים. בוא אני אוכיח לך שהאריות קיימים, בלי שראיתי אותם מעולם, איך? בוא נגדיר את המושג האריה הקיים. עכשיו, האריה הזה חייב להיות קיים, כי אם הוא לא קיים, הוא סותר את מושגו. אז לכן הוא קיים, מה שהיה להוכיח. אוקיי? עכשיו, זה סדרה שלמה של אירועים, שהם כולם בעצם נסובים סביב אותו עניין, שיש פה, לא ייתכן שאתה יכול לקפוץ מהגדרה, לתוצאה שהיא מסקנה עובדתית. טוב, בעניין הזה אני מעדיף להפנות אותך לספר, כי אני מטפל באירורים האלה בספר. יש פה עדינויות שבשביל להיכנס אליהם צריך קצת זמן. אני חושב ש... ואני צריך גם את הפרק הבא של פרוסלוגיון, של הפרק ג', לא פרוסלוגיון, ששם הוא מוכיח, בפרק ג' אנשים מבקרים של אנסלם, או מפרשים של אנסלם, לא מבינים מה ההבדל בין פרק ב' לפרק ג'. פרק ג' הוא חוזר כמעט על אותו דבר, הנה תראו אותו שנייה, אני אראה לכם אותו עוד רגע. תראו את פרק ג' וזה ישנו באופן אמיתי כל כך שאין כלל להעלותו על הדעת כלא יש, שכן ניתן להעלות על הדעת יש, שאין להעלותו על הדעת כלא יש, ויש זה גדול מיש שניתן להעלותו על הדעת כלא יש. לפיכך, אם יש שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת, ניתן לעלותו על הדעת, כי לא יש, הרי אותו יש עצמו שאין לעלות על הדעת גדול ממנו, אינו זה שאין לעלות על הדעת גדול ממנו, וזה סתירה. מסקנה, יש איפה באמת דבר מה שאין לעלות על הדעת גדול ממנו, ובמידה כזאת שאפילו אין להעלותו על הדעת כי לא יש. הרבה פרשנים של אנסלם טוענים שזה אותו טיעון במילים אחרות. זאת כמובן טעות. מה שאנסלם מוכיח פה, זה שאלוהים הוא לא רק היש השלם, אלא הוא הכרח המציאות. ואת זה הוא לא הוכיח בפרק ב'. בפרק ב' הוא הוכיח שהוא קיים, אבל הוא לא הוכיח שהוא קיים בהכרח. הוא כן הוכיח שהכרחי שהוא קיים, אבל הוא לא הוכיח שקיומו הכרחי, וזה לא אותו דבר. הכרחי שהוא קיים זה טענה עליי. אני בהכרח צריך להגיע למסקנה שהוא קיים. אבל זה שקיומו הכרחי, זה תכונה שלו. שקיומו הוא לא יכול להיות, לא יכול להיות שהוא לא קיים, לא שאני לא יכול להגיע למסקנה שהוא לא קיים, זה לא טענה אפיסטמית, זה טענה מטאפיזית, טענה אונטית, וזה פרק ג', ברור, זה לא כפילות של פרק ב', למה אני מביא את זה כאן? כי זה קשור לתשובה שלי לשאלה ששאלת קודם. האי השלם זה לא אי שקיומו הכרחי, ואלוהים הוא שונה מכל הישים האלה שתיארתי קודם באירורים, בזה שקיומו הכרחי. באופן אונטי, לא שאני מגיע למסקנה הכרחית שהוא קיים. אבל זה, עוד פעם, קשה להיכנס פה, זה הרבה, צריך הרבה עדינויות. תראה בספר, בספר אני מטפל בזה.
תודה.
טוב.
טוב,
מיכאל,
סליחה. קצת עזרו על נושא, מה
הסיבה... היא שומע מאוד חלש.
אני שואל, מיכאל, הרב מיכאל, מה הסיבה שבספר לאתאיסט, או למי שלא מאמין, הוא קורא נבל? נבל זה ככה דמות שלילית, אם אנחנו מסתכלים גם בפרפרת...
זאת זה הערתי בשיעור הקודם. אמרתי, זה כבר מאיר סרמונטה, המתרגם, הפרופסור סרמונטה, שנבל, בתרגום שלו, זה לא נבל כמו בעברית שלנו, מנובל, רשע. אלא נבל זה בור, טיפש, או מין משהו כזה, טועה. זה לא, הוא לא מתכוון לתרגום בעברית המודרנית של נבל, הכוונה... מנובל, כן, רשע.
טוב, כן, תשמע את זה בלי בית, אבל הוא לוקח את זה גם מפרשת שבוע הבא, מאזינו, עם נבל ולא חכם, בעיקרון.
אז אני באמת לא יודע, אני לא בטוח שזה באמת הפירוש בתהילים ובתורה לנבל, אבל כך אנסלם קרא את הפסוק, הוא מדבר על נבל כזה. עוד מישהו? אוקיי, אז שיהיה גמר חתימה טובה, שנה טובה לכולנו, בריאות, ואנחנו בעזרת השם נתראה אחרי החג, ואז אני כבר כנראה לא אחזור לאנסלם, למרות שיש פה עוד כמה נקודות מעניינות, מי שרוצה יכול לראות בספר, שם אני מטפל שם בפירוט רב בטיעונים שלו. אוקיי, אז להתראות, שנה טובה וגמר חתימה טובה.
שלום.
תודה רבה.